ככל שהתרגול מעמיק יותר ושהמשפטים נכנסים לאיזושהי צורה לתוך המדיטציה. כאן אנחנו יכולים לראות, כפי שסיבן דיבר אתמול בערב, באמת את הקשר או את החיבור של הויפאסנה עם המטה, החלק של החקירה, החלק של הטיפוח. וכמו שאנחנו אומרים את המשפטים, בדימוי של סטיבן, זורקים את האבן לתוך בריכה שקטה ויש אדוות, אז כמובן שאנחנו חווים אדוות שונות אצלנו. מתוך העולם הפנימי, מתוך החיים הרגשיים שלנו, מתוך התפיסות שכבר שדרכם תפסנו את החיים, דרך עולם החוויות שבהם, בין אם כילדים או מתבגרים או כמבוגרים, אמרנו, ככה זה. ככה צריך לנהל, ככה צריך להתנהל עם הלב. אז יש את אותם דברים שנמצאים בתווך, כן? בינינו לבין חופש, תחושת ביטחון, שלווה, קבלה, אהבה. שאני הרבה פעמים אומרת שזה, לי תמיד זה מזכיר את ה-mind the gap של האנדרגרם. בלונדון אמרו לי שזה כבר לא קיים יותר, לא יודעת למה, mind the gap, אבל זה בדיוק מה שקורה, והחוויה האישית שלי היא הייתה the gap, כאילו שם כל הזמן נפלתי, התחושה שהמטה כאילו באה כמטריסה להגיד לי מה אני לא. יש איזה משהו בתודעה שאיכשהו ידע להפוך את המשפטים ולהראות לי למה לא, מה לא, למה אין סיכוי. והאמת שזו הייתה, אני רק רוצה להזכיר שהדרך שאנחנו עושים פה היא מאוד, כמה שזה אולי יישמע הזוי קצת, אבל כמה הדרך שלנו על הכרית בתוך עולם התרגול הזה בדרמה היא לא אישית. אנחנו לוקחים כל דבר פה, כל שאיפה, כל נשיפה, כל תחושה כמשהו מאוד אישי. מכיוון שבמחשבה על הבודה של לפני 2600 שנה, אחרי שהוא הבין שדרך הסיגופין זה לא משהו שיעזור או יועיל באיזושהי צורה לחופש או לשחרור או להבנת המציאות כהווייתה, להשתחרר מהגלגל הזה של הסבל. וכשהוא אמר זהו זה, אני עכשיו יושב תחת העץ ועכשיו זה יקרה. והסיפור אומר שבא מה שנקרא מרה, אל השאול, או החלקים הבאמת המאוד תוקפניים האלה שבאים להגיד לנו למה לא. ומרה הופיע לבודה בדרכים מאוד יצירתיות שונות. בין אם זה דרך החושים, כן, בא והציע לו, אפשר שתמיד, לא יודעת אם נתקלתם אי פעם בתמונה או בפסל, שרואים את הבודה ויש איזו אישה חצי ערומה רוקדת לפניו. זה היה איזושהי דרך של פיתוי. או דרך כל מיני מאכלים. או בצורה של להפחיד אותו, לעבור הרבה דרך הפחד. לנשוף לו באוזן, למשוך לו, להביא כל מיני כאילו צורות של מונסטרים, להתחפש לכל מיני מפלצות או שדים. וכל מה שהבודה כשהוא ישב על העץ, הוא אמר, מתחת לעץ, הוא אמר, I see you Mara. זאת אומרת, אני רואה שזה זה, אני רואה שזה אתה, אוקיי? שזה לא איזושהי אמת מוחלטת, זה אתה. מרה היה מאוד מתוחכם בזה שהוא גם בא לא רק דרך החושים, אלא דרך המחשבות. ואנחנו בעיקר נוטים להיות מאוד מזוהים עם המחשבות שלנו. ודרך המחשבות הוא נכנס ואמר, למה אין סיכוי שזה לא יכול להיות, ואם כבר לא הספקת ולא הצלחת כל כך הרבה שנים, אז אולי אתה בכלל טועה והחברים האחרים שלך צודקים. והגיע דרך כל מיני דברים באופן כזה שהיום אנחנו יכולים לקרוא לזה ספק, כן? באופן שבו התעתוע נכנס וחודר, אנחנו כבר לא יודעים אם זה תעתוע או שזו אמת, כי ההזדהות שלנו עם, עם עולם המחשבות, מה שאני חושב זה סימן שאני יודע, וזה אמת, עם סוג של אמת, גם אם היא לא מוחלטת, לפחות עכשווית ונכונה לגביי. ואנחנו יכולים לראות כמה החוויה הזו שם של הבודה לפני 2600, כ-2600 שנה, כמה היא דומה ולא שונה ממה שאנחנו חווים כאן. ולכן המשפטים האלה שאותם אנחנו מציעים לעצמנו, כן, ובאים באופן פעם אחר פעם, זה לא שככה אני צריך להיות, כן, כרגע בטוח ומוגן או בטוחה ומוגנת, אלא נסכים לראות מה יש שם בתווך, שזה הכלי של הוויפאסנה, החלק הזה שער למה שקורה, כן. המשפטים נאמרים ומשהו קורה לנו בעולם הפנימי, בין אם זה בתחושות, כן, הגוף מגיב, הרגשות מגיבים, המחשבות מגיבות, פשוט למשפט כזה שבא ומטפח ומזכיר לנו שההוויה שלנו, שבה ההוויה שלנו, חלק ממנה, זה אותן איכויות שאותן אנחנו מציעים לעצמנו פעם אחר פעם, מה שבחרנו. אז היכולת לבוא ולהגיד, זה מה שקורה כרגע, ולהניח גם על זה כף יד, כן? מה שקורה כרגע זה אשמה, או אולי האשמה, והם יגיעו כולם, כל המקבצים, כל אלה שאומרים, לב סגור, לב מקובץ, זה בטוח, זה טוב יותר, זה מוכר יותר, זה נכון יותר, אוקיי? כל אלה שאומרים, למה לא פתוח? למה לא ברווחה? אז אנחנו נפגוש את זה בצורות שונות. זה יכול להיות בצורה של פשוט עמימות, כן? משהו שבא וממסך לנו באופן טוטלי, ממסך את התודעה, בין אם זה לכיוון של ערפול או שעמום, נו זה משעמם כבר, כמה אפשר להגיד את המילים, או חוויה ממש כל הזמן רוצים לישון, זו גם יכולה להיות אחת החוויות של החלק הזה שבא ומערפל לנו את הקשר עם הלב, תודעה, כן? מוריד מסך. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את הכוונה שלנו. אנחנו יושבים על הכרית ויש לנו כוונה לטיפוח. כן, כן חופש, כן ביטחון, כן החלק הזה שיודע שהלב הזה יכול להסתובב ולהיות בטוח, בטוח, חופשי מהתניות. כי כל מה שדיברתי כרגע, כן, החלק התגובתי ששומר על חדרי הלב או על הלב באופן מטאפורי סגור, זה המקום ששם ההתניות נמצאות. Okay, זה ההתניות, זה משהו ששומר על עצמו, שמה אנחנו ניפגע. ומתוך המקום הזה של לבוא והיכולת שיש לנו כאן לשבת על הכרית ולהגיד, אוקיי, מתוך המקום הזה הנוכחות הגופנית אני משקה בעדינות. אני משקה בעדינות כדי ש... איכות החיים שלי תהיה הרבה יותר מרווחת, כדי שהחלקים שאני יכולה לקרוא להם, כן, אפילו הבסיסיים שלי כאדם, אוקיי? אני רוצה לזכור, לראות אותם, רוצה לחוות מהם יותר. אז יש את, כמו שאמרתי, החלק שממסך, אנחנו יכולים לפגוש, ואנחנו בוודאי כבר פוגשים באופן מאוד אקטיבי את החלק התוקפן הזה, שאומר, למה לא, אבל בצורה הרבה יותר תוקפנית, בין אם זה דרך כעס או זעם או תסכול. Okay? זה יכול להיות כזה פחות אקטיבי דרך התחושות של הלב, אבל יכול להיות מאוד בתודעה, כן, האשמה, האשמה, הבושה. הביקורת, העלבון, קנאה, או כל, יש לנו לפעמים רצפים שלמים של קורבנות. יש לנו סיבה למה לשמור על הלב סגור, כי פגעו בנו, הוא נפגע. בחלק לפעמים הקורבני הזה מאוד שמור שם, שומר. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא לגרש אותם, הם לא מחוץ לתחום של החיים שלנו, אבל בהחלט לבוא להגיד את זה מה שקיים כרגע. ולהניח את כף היד באופן, כן, בין אם באופן פיזי או אופן, באופן מטאפורי, נסכים להניח את התודעה ולהגיד, אני רואה שאת כאן, אני רואה שאתה כאן. זה לתת כבוד לחוויה הזו שהייתה שם, של אלבון, של כעס, של קורבנות, לתת לזה מקום, יחד עם זאת להיות מוכנים גם להניח את כף היד וגם לבוא את אפילו שזה ישתחרר. סטיבן דיבר אתמול אחר הצהריים הרבה על הפגיעות שלנו, ואנחנו לא יכולים להגיד אנחנו לא פגיעים. כן, יש שם פגיעות, משהו הצטבר במהלך החיים, איזשהו חוויות. אנחנו יכולים אבל גם להניח את כף היד עליהם במקום של הכרה, אנחנו לא חייבים לשאת את זה כל הזמן. אלא באמת, מה שנקרא, אף על פי כן ולמרות הכל, כן, אני רואה, אני ערה, שמה את היד, קשובה, ויחד עם זאת, עם המקום הזה, ביטחון, שלווה, חופש, אהבה וקבלה. יש כמובן עוד מנהל מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על מטה, ולמעשה לפי המסורת, לפי האגדה, נקרא לזה ככה, או המיתולוגיה, אני לא יודעת איך להתייחס לזה כל כך. הבודה נתן את התרגול הזה הספציפי לנזירים שחוו פחד. וברור שככה, כן, אנחנו יושבים פה, ומי ששומר הסף של הלב, הפחד הזה, שאומר למה לא, וזוכר את כל הפעמים שפתחנו את הלב ונפגענו. ולכן הוא כל הזמן אומר, לא, יש לי סיבות, הוא שומר את הסיבות. וכאן אני רוצה רגע אחד להתייחס לא לפחד, אלא הפוך, למטה. לא רק למטה, בכלל לכל האיכויות הלב כעוצמה שיש בה משהו מאוד מאוד יציב. המטה בשונה מהאהבה שהיא, כן, אהבה הרבה פעמים רומנטית, שיש בה הרבה מאוד השלכות, וכן, משהו שאני נותן, אני מצפה. במטה, מכיוון שזו איכות מאוד עמוקה ללא תנאי, ושהיא לא תלויה באובייקט, היא לא תלוית אדם, היא תלוית הוויה. אוקיי, כשהלב פתוח לא רק למישהו מסוים, אלא משהו שהוא מאוד יציב ובטוח בפתיחות שלו, זה האיכות שאותה אנחנו מטפחים. אוקיי? זו האיכות. האיכות שגם, כן, שהיא תפגוש כאב, שזה כבר נקרא החמלה, יש לה את האיכות הזו להיות עם זה. ולכן גם במידה מסוימת מה שקורה כאן על הקריז, כשאנחנו פוגשים את הכאבים שלנו, אנחנו בעצם, זה כבר טיפוח במידה מסוימת של חמלה, אז היכולת שלנו להניח את כף היד בפתיחות עם הכאבים שמתעוררים כאן. Okay? אז כאן אפשר לראות איך ה-loving kindness, כן, המטה והחמלה, ה-compassion והמטה יחד. זה לא באמת, הם לא באמת נפרדים, אבל אנחנו מקדישים את הזמן בכוונה למטה, כי יש משהו באיכות הזו של לפתוח את הלב ללא תנאי, יכולת לשחרר את הלב, ולהשתחרר מהתניות שאומרות לנו למה לא. אז הפחד נמצא שם בתווך, החשש הזה, החלק המאוד פגיע שלנו, שכל הזמן בודק את הסביבה, לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך. יש משהו בה שאפשר להיות פתוח, כן? ואתמול נתתי את הדימוי הזה קצת, אבל יש משהו בעוצמה הזו שכשה איכות של מטה נוכחת, זה כאילו אם משהו רוצה לפגוע, הוא מחליק. כי האהבה שם היא עוצמתית. זה לא אהבה שמצפה. היא לא מותנית במה אחר יגיד או ייתן לי. אלא היא כאילו, היא כביכול, זה, הדימוי מהטבע, יש לי שני דימויים מהטבע, אחד הוא מאוד מאוד חזק, זה השמש. השמש אי אפשר לפגוע בה. משהו מאוד עוצמתי, היא חמה, היא מקרינה, וזהו, היא לא אומרת אני אקרין רק אם אני אקבל בחזרה. זאת אומרת, היא לא עושה את התנועה הזו. אותו דבר, פרחים. כן, לא, לזה אני אפתח, לא, הוא נסתגר. פה אני אפיץ ריח, פה אני לא אפיץ ריח. היא תבינו, תראו את ההתניות שיש לנו בלב. על הכן והלא, ואיפה כדאי ואיפה לא כדאי. אבל כשיש את היציבות הזו, אז היא גם יציבה גם מפני הפגיעות. לא שזה נמנום, לא שזה משהו כהה. כן? הרבה פעמים מנסים להבין את זה דרך השכל. אז אם זה ככה, זו... לא, זה לא כהות. אבל זה ממש תחושה של יציבות וחופש. כן? אז אני חוזרת אל ה... המפגש עם החשש, עם הפחד, עם הדאגה, כמשהו שמאוד חזק מנהל, שנמצא שם בתווך, בעצם נמצא שם בתווך באופן מאוד אקטיבי. הרבה פעמים אנחנו חושבים, מה יקרה אם אני אוהב את עצמי? איזה פחד זה? אם אני אקבל את עצמי? אז... יש מי שאמר לי פעם, אם אני אקבל את עצמי, אז אני לא אתקדם בחיים. עכשיו, אני כבר לא יודעת מה זה מצחיק יותר או עצוב יותר. אבל יש משהו בזה שאנחנו כאילו, אם אנחנו לא מבקרים את עצמנו, לא שופטים את עצמנו, כביכול זה המנוע. ותחשבו איזה פרדוקס זה. כי איזה איכות של רכות, איך האיכות של רכות ותמיכה ואמון יכולים להיות מה שמניע אותנו בחיים, ולא השוט. אוקיי? ואיך דרך הפחד הזה אנחנו עוד מאמינים לו. שזה כאילו, אם אני אקבל את עצמי ואהב את עצמי, זאת תהיה לי כאילו סיבה לקום בבוקר. אז זה רק לראות איך אנחנו, איך אמונות נוצרות, איך תפיסות נוצרות, רק מתוך החוסר אונים הזה של לא להכיר משהו אחר, או לחשוש להיות במקום הזה של לאהוב ולקבל ללא תנאי. שאגב, כשמדובר על הורים וילדים, אז ברור לנו שזה נכון. אוקיי? כשאנחנו מדברים על הקשר בין הורים לילדים, ברור לנו שבקשר הזה, הקבלה והאהבה ללא תנאי הם, הם, הם מקור מאוד משמעותי לצמיחה ולכל החלק ההתפתחותי של הילד, בין אם הרגשי, כן? ההתפתחותי, המנטלי, מי הוא יהיה, כשהוא יהיה, איך הוא יהיה כשהוא יהיה גדול. ללא תנאי הזה. אז ההורות הזו מופנית פנימה, כי שם הבודה דיבר על זה, כמו זוג הורים לילד האחד והיחיד. זאת אומרת, זה לא רק לילד, אלא זה פנימה, פה. כן, בקשר וביחס שלנו עם עצמנו. אז אני רוצה ככה להזמין אתכם להסכים לראות את מה שיש, ומה שיש שעולה לנוכח המשפטים, זה יכול להיות הרבה פעמים רק פשוט תגובות פיזיות. אוקיי? אנחנו נרגיש פה, אני כבר לא יודעת להגיד כי יש כל כך הרבה וכל אחד מאיתנו התגובות הפיזיות, אבל זה יכול להיות כל מיני תופעות פיזיות. ויכול להיות גם על התופעה הפיזית, כי מה שקורה, המשפט נאמר והגוף נפש מגיב. והגוף נפש הוא רחב מימדים ביכולת של הביטויים שלו. ולכן כדאי לשים לב, אוקיי, אז זה, ושם להביא את הרכות, שם לכבד את המקום. זה יכול להיות גם רגשי מאוד חזק. וכמובן מנטלי, כשאמרתי, מה, רעשים. עכשיו, ההזמנה שלי אליכם היא, בואו נניח לסיפורים. כי יכול להיות התגובה הזאת, הפיזית או הרגשית, ואז אנחנו, במקום להיות איתם, אנחנו עם הסיפור שמסופר בקשר לזה. בין אם הזיכרון שפתאום עולה, ההתחשבנות שעולה, או ההשערה למה זה קורה. אוקיי? אז ההזמנה היא, בואו נרד מהסיפור. הסיפור שאולי אפילו הזיכרון שעלה לרגע, שמביא איתו בושה או אשמה או עלבון או אפילו זעם, ונסכים להיות עם החוויה עצמה, עם התחושה עצמה. נעזוב את הסיפור, אני חושבת שזאת הזדמנות פז ביחס ליומיום שלנו, לבוא ולהיות באינטימיות עם רגש, כפי שהוא מורגש. לא עם מי שגרם לנו, לא מאיפה זה נגרם ולא מה אני אעשה עם זה בעתיד, כדי שזה לא יחזור על עצמו. אלא לבוא ולהגיד, אני איתך, אני איתך. לא משנה איזה רגש, איזה תחושה עולה שם. אוקיי? אז אם ניקח את הדימוי של האבן שנזרקת והאדוות, כן? אז היכולת להיות עם האדווה ממש כפי שהיא באה לידי ביטוי כאן כרגע בגוף. ואם אנחנו שמים לב שיש שם זליגה למחשבות, בואו נגיד, אוקיי, אבל אני כאן כרגע, עם התחושה, עם הרגש בדיוק כפי שהם. אוקיי? מה שאנחנו נעשה כעת, אנחנו מוסיפים את דמות לתוך התרגול שלנו, והדמות היא דמות שנקראת דמות מיטיבה. אוקיי? אדם מיטיב. אדם מיטיב זה מישהו ש... התנועה, אני קודם כל אתאר לכם את התנועה של הלב, אליו או אליה, בסדר? התנועה היא תנועה של פתיחות, של הרצון שלנו לתת. זו תנועה שבאה באופן אוטומטי, שאנחנו חושבים על האדם הזה. שיש לנו רצון לתת, שזה אדם שהיטיב איתי באופן כזה או אחר בחיי. שאני זוכרת את המקום הזה של ההטבה, מישהו שתמך, שהיה שם, בזמן מסוים, במקום מסוים. אל תחפשו מיטיב שהיה איתי לאורך כל חיי. לפעמים יש לנו בנקודת זמן מסוימת מישהו היה איתנו. מישהו היטיב איתנו. גם אם אחר כך הוא כבר לא היטיב יותר, אני לא מדברת אם הוא פגע, אני אומרת הוא כבר לא היה שם. אז תחפשו את האדם. בואו תהיו רגע אחד עם המקום הזה של האדם המיטיב. חשוב שנבין את התנועה. התנועה היא זה מישהו שקל לנו לתת לו את המשפטים, לא עולה. בסדר? זה לא מישהו שאני נאבקת איתו עם המשפטים, זה לא מישהו שקשה לי לתת. אל תבחרו דרך הראש, תמיד תבחרו מהאזור הזה. אתם צריכים לחשוב על דמות, אוקיי? לא למי אני צריך לתת, אלא למי זה בא באופן טבעי. וכאן, שוב ללב יש תפקיד. התפקיד של האדם המיטיב בתוך התרגול הזה זה ללכת עם התנועה הטבעית של הלב. אוקיי? אדם שהיטיב איתנו, ללב שלנו עוד קל לתת לו. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים כרגע את התרגול לאדם שהתנועה היא טבעית, התנועה היא קלה. אין בו מאבק. בסדר? אל תדאגו אם אין לכם, הוא יגיע תוך כדי. הדמויות מגיעות. מה שאני רוצה להזמין אתכם זה כאשר הדמויות יופיעו ותתלבטו, אם אולי איזושהי דמות, אם מתיישבת טוב, הרפו. כאילו תבחרו, תלכו איתה. בסדר? אל תחפשו את המיטיבה יותר או את המיטיב יותר. וגם שלא יהיה לכם מסורי מצפון למיטיבים אחרים. מי שכחנו, מי הזנחנו, פשוט. נזכור שכולם כאן כדי לשרת את הלב, אנחנו לא באמת... שים לב שאנחנו מתרווחים על הכרית. אני חושבת שבאופן מסוים אנחנו יכולים ככה לשמור בתודעה שלנו את הערכה על הזכות הזאת להקדיש זמן במהלך השנה לטפח את הלב. אולי אפילו נגלה שמחה על עצם ההזדמנות הזו שניתנה לנו והמרחב. נשים לב להתרחבות של בית החזה. להתכנסות. לתנועה של נתינה. לתנועה של קבלה. באיכות של קבלה יש גם ענווה. חלק זה שהלב מתרכך, יש איזושהי רכות וענווה. במוכנות של הלב גם לקבל. זאת אומרת, בחלק המקבל. ברגע שהלב נכון, אנחנו פשוט אומרים את המשפטים לעצמנו. שימו לב שהמשפטים יהיו קבועים. אנחנו לא משנים את המשפטים, אלא שני משפטים קבועים. בהשקיה עדינה פנימה. בעדינות, פעם אחר פעם, גם אם התודעה נודדת, אנחנו חוזרים אל המשפטים כעוגן. שמי שמרגיש שיש לו קושי, עם המשפטים ניתן לחזור לעוגן של הנשימה. בואו נזמין כעת את האדם המיטיב, האדם שאנחנו רוצים להכניס אותו לתוך המעגל של האיחולים. ניתן ותהיה, ניתן ותהיה, ככה זה בא לידי ביטוי. האדם שהיטיב איתנו בזמן מסוים, שימו לב שהאדם הזה צריך להיות אדם שהוא בין החיים, ושלפי המסורת הוא גם לא בן או בת הזוג שלנו. זה יכול להיות מורה, אדם שהיווה השראה, לאו דווקא מישהו שהוא חבר. בואו נחשוב על האדם הזה, על הדמות המיטיבה שלאט לאט מתהווה או קיימת עבורנו. עוד כמה הם חווים, היא או הוא חווים את חייהם גם כן ב... תוך המציאות הזו. ואנחנו מפנים לאותה דמות את המשפטים שאמרנו לעצמנו, בדיוק את אותם משפטים, גם אם נדמה לנו שהם לא זקוקים להם. מי ייתן ותהיה. ניתן ותהיה. אפשר לדמיין את הדמות מולנו, אפשר לומר את שמה לפני המשפט כדי להחזיק את הנוכחות של הדמות. ניתן ותהיה. ניתן ותהיה. אנחנו ניפרד מהדמות המיטיבה ונחזור עם המשפטים, כל אחת, כל אחת לעצמה, כל אחד לעצמו. ייתן ויהיה.